לקחתם לכם עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב, מועדים לשמחה, ולקחתם לכם גוטמויד. אנחנו ביחד לוקחים משהו מהחג, לומדים על החג ומנסים לקחת משהו אלינו, לא רק לקחת לנו את ארבעת המינים, את הלולב ואת האתרוג, את ההדס ואת הערבה, שזה בוודאי מצווה חשובה. בזמן בית המקדש כל שבעת הימים היה מדאורייתא, עכשיו חלק מהימים זה דרבנן, אבל בכל אופן אנחנו רוצים לקחת מהחג הנפלא והמיוחד הזה, חג השמחה, אנחנו רוצים לקחת משהו לשאר ימות השנה, זה הכי חשוב בשבילנו. יש, המשנה אומרת בפרק ב' במסכת סוכה, אומרת המשנה, כל שבעת ימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו ארעי. זה העניין של החג הסוכות, אנחנו יוצאים למעשה מהבית שהוא בית הקבע שלנו לסוכה, שזה דירת ארעי, אבל זה הופך להיות הקבע בימים האלה. אומרת המשנה, אבל ירדו גשמים, אז מתי מותר לפנות? אז אומרת המשנה, מי שתסרח המקפה, הכוונה שזה יתחיל לרדת גשם על התבשיל וזה יתקלקל. אז המשנה נותנת משל, משל ידוע, משלו למשל למה הדבר דומה, לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיטון על פניו. מה הכוונה? הגמרא גם מסבירה שם דף חפתת, שפך לו רבו קיטון על פניו ואמר לו, אי אפשי בשימושך, אני לא רוצה את השירות שלך. זאת אומרת, כן, אם יורד גשם מחג הסוכות, זה מראה משהו מאוד לא ראוי או לא נעים, שבו הבורא יתברך אומר לנו, כמו שאותו עבד שבא למזוג כוס לרבו, והאדון שלו שופך לו את הקיטון על פניו. מאוד מעניין שלא רואים את זה בשום מקום אחר, בשום מצווה אחרת. יש הרי כתוב שמי שמברך ברכת הלבנה, מברך, מקדש את הלבנה, כאילו מקביל פני שכינה. מה קורה לבן אדם, וזה קורה בעולם, ברחבי העולם זה קורה הרבה מאוד. מי שרוצה לברך ברכת הלבנה ולא מצליח, מכוסה בעננים, הוא לא רואה את הלבנה, מה קורה? לא כתוב על זה שום דבר, שזה כמו שעבד בא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיטון על פניו. נכון? מספרים על הבבא סאלי ועוד גדולים וצדיקים ברבות הדורות, שהגיע, לבבא סאלי זה היה, ראו את זה, איך אומרים בדור שלנו, הגיע יום אחרון של ברכת הלבנה, ועננים כיסו את הלבנה, ולא היה אפשר לברך. לקח הבבא סאלי את המקל שלו, והניף אותו באוויר, כמו שהוא מסלק את העננים. פשוט באותה שעה בדיוק, עננים זזו לימינה ושמאלה, ונראתה הלבנה. אז שאלו, כששאלו את הבבא סאלי, איך הוא עשה את זה? אז הוא אמר להם, תראו, מיום שביעי כבר, מיום זין, עד תתוו, הוא לא הלך לישון בלילה. שמה תיראה הלבנה ואז הוא יוכל לקדש, היה מאוד מעונן. בסדר, אבל אז מה כל אדם שמנסה לברך ברכת הלבנה במשך 10 ימים ולא הצליח, האם הוא יקבל על זה זכר? אז הגמרא אומרת, הגמרא בברכות, דף וב, אמר רב אשי, חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, אז מה הבעיה? גם חג, מצוות חג הסוכה, בן אדם רוצה לעשות סוכה, הכין את הסוכה, בנה, קישט את הסוכה, איזה יופי, משהו. והגיע גשם, אז זה בדיוק הביטוי, האמרה של הגמרא בברכות, חשב אדם לעשות מצווה ולא, ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, ואם אומרים לנו חכמים, כל המברך את הלבנה, דיברנו על ברכת הלבנה, ויש עוד הרבה מצוות כאלה, כאילו מקביל בני שכינה, אז למה לא כתוב שאדם שלא יצליח לקדש על הלבנה, אולי יש איזו משמעות שהשכינה לא מעוניינת בו? אותו דבר לא משנה, אדם שחשב להתעטף בציצית, והחוטים נקראו ונתפסו בספסל ונקראו, ואין לו עכשיו ציצית באותו יום. אדם שרצה לצאת צדקה לעני, ועד שהוא הביא את הצדקה, העני הלך. אז מה נגיד שזה כמו עבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיטון על פניו? אדרבה, אנחנו אומרים שמי שרוצה לעשות מצווה ולא הצליח לעשות אותה, אדרבה, יש אמרה, כמו שהבאתי קודם בשם רב אשי, אמרה שמאוד מעודדת אותנו, חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. יש תשובה מפורסמת לגאון מווילנה. הגאון מווילנה בביאור שלו לשיר השירים, מסביר למה למעשה יושבים בסוכה בחודש תשרי, היה צריכים לשבת בחודש ניסן, זמן של יציאת מצרים. אז הגאון מבינה אומר שמביאו לו שיר השירים על, על, ה, על הפסוק, עד שיפוך היום ונסו הצללים, אומר הגאון מבינה, שבזה יתורץ מה שיקשו למה עושים סוכות בתשרי, למה? כיוון שהוא נגד ענני הכבוד. הרי היה ראו לעשות אותם בניסן, בניסן הרי התחילת ענני הכבוד הגיעו לעם ישראל בניסן. אבל אומר הגאון מבינה, כשעשו את העגל נסתלקו עננים ולא חזרו עד שהתחילו לעשות המשכן. משה ירד ביום הכיפורים. מחרת יום הכיפורים, משה רבנו מקהיל את עם ישראל ומצווה על מלאכת המשכן. זה היה ביוד א' תשרי. אחרי זה, והעם הביא עוד נדבה בבוקר בבוקר עוד יומיים. אנחנו כבר ביוד ג' יוד א' תשרי. ואז נטלו כל חכם לוי משה את הזהב את המשקל. ואז בתדבב למעשה התחילו לעשות. ואז, הכוונה בתדבב בתשרי, חזרו ענני הכבוד. לכן אנחנו עושים סוכות בתדבב בתשרי. כך אומר הגאון מבינה. אז למעשה הסיבה לישיבה בסוכה למצוות חג הסוכות בתדבב בתשרי, זה למעשה בגלל שאז חזרו ענני הכבוד. למעשה 85 יום לא היו ענני הכבוד. אם נשאל אבל איך באותם ימים הם גייצו את הבגדים, הרי כתוב שענני הכבוד סידרו להם את כל העניינים במדבר, איך היה להם אור בלילה, מי היה הורג להם את הנחשים והקרבים. אז למעשה בנביא נחמיה משמע שעננים לא הלכו לגמרי. הנביא נחמיה אומר בפרק ת' אף כי עשו להם עגל מסכה ואמרו זה אלוקך, זה אלוהיך שאלך מארץ ממצרים ויעשו נצות אתה ביחמך רבים לא עזבתם במדבר את עמוד הענן לא שר מעליהם ביומם להנחותם בדרך ואת עמוד האש בלילה. זאת אומרת למעשה רואים שם שעננים לא הלכו מפורש. הנביא נחמיה אומר לנו שאפילו שעשו עגל מסכה העננים לא הלכו. אבל האמת היא שרבנו בחיי אומר שחג הסוכות למעשה הוא שבעה ימים כנגד שבעה ענני הכבוד. מה פתאום, מה זה שבעה ענני הכבוד? כשיצאו ממצרים למעשה היו שני עננים, עמוד אש שהלך לפניהם, עמוד ענן שהלך מאחוריהם, אחרי זה נוספו להם עוד חמישה עננים. עמוד האש ועמוד הענן הבסיסיים אף פעם לא שר מעם ישראל. למה? הם היו זקוקים להתקיים כמו המן והבאר, גם אחרי חטא העגל. לא שר מהם המן ולא הבאר, היו צריכים לאכול, גם לשתות, אין מה לעשות. איזה עננים כן הלכו? חמשת העננים שנתנו את התוספת. את המזגן, מה שישר להם את, הדרך. כל העננים שהם היו המותרות, הם הלכו כשחטאו בחטא העגל. וחזרו, בתדבב בתשרי. ולכן אנחנו יושבים באמת בסוכות, דווקא בתדבב בתשרי. ולכן אומרים לנו חכמים, גמרא בתחילת עבודה זרה, המצטער פטור מן הסוכה, למה? אותם עננים שאנחנו יושבים כנגדם בסוכה, זה לא עננים של עמוד האש ועמוד הענן, אלא זה עננים שנתנו את האקסטרה, את המיוחדות. אם אתה לא מרגיש במצב כזה בסוכה, אתה לא מרגיש נעים, אז אתה פטור מן הסוכה. ולכן, רבותיי, זה מאוד פשוט, למה? אנחנו למעשה המקום היחיד, המצווה היחידה שכתוב שעבד שבא למזוג כוס לרבו ששפך לו קיטון על פניו כשיורד גשם בחג הסוכות, זה רק על מצוות חג הסוכה, ולא כתוב את זה על שום מצווה אחרת. בעצם שמצוות חג הסוכה שאנחנו מודים להשם, זה על המיוחד, על האקסטרה, לא על האוכל ולא על החיים שאנחנו מקבלים מהבורא כל הזמן, אלא מהדברים המיוחדים, מהמזגן ומהיישור דרך של ענני הכבוד. ולכן למה אני אומר שאפשר לנו כל כך הרבה ללמוד מחג הסוכות, לקחת למשך ימות השנה? אין ספק. אנחנו צריכים להבין שכל בוקר שאנחנו קמים ואנחנו אומרים מודה אני לפניך, על כל נשימה או נשימה, על כל מה שיש לנו בעולם אנחנו צריכים להודות. אבל יש לנו כל כך הרבה דברים שהם מיוחדים יותר, ועל זה מיוחד תקנו והביאו לנו, לעם ישראל, את חג הסוכות בשביל להודות על המיוחד. כשאדם עושה, נותן לחבר שלו לא את הבסיס, שההורים נותנים לילדים את הבסיס, הילד מרגיש וחושב שזה ברור וזה בטוח, וחייבים לו כביכול. אבל כשההורים נותנים לילד יותר, אז הילד מבין שאוהבים אותו, שמחבבים אותו, שבאמת רוצים בטובתו. על אף שכמו שאמרתי, בין הורים לילדים לפעמים זה לא משנה. גם הבסיס ביותר זה לא כתוב בשום חוזה. אבל האלוקים מראה לנו בורא עולם שהוא נותן לנו יותר מאשר את הבסיס, בשביל להראות כמה חביבות יש לו עבורנו. וזה מה שחג הסוכות מלמד. אפילו שבחטא העגל הסתלקו חמשת העננים מתוך שבע העננים, באמת ענני הבסיס, האור והחושך, היה להם, המשיך להיות, כמו שהנביא בנחמיה אומר. אבל את המיוחדות, את הדברים המיוחדים, את הלגהץ להם את הבגדים שהעננים היו עושים, זה חזר רק בתשרי. נעבור לנעימה קלה, ונמשיך מיד. ולקחתם לכם, אנחנו ממשיכים ועוסקים בחג הסוכות. אנחנו במוצאי יום הכיפורים, הרגשנו, זה היה יום של סליחה ומחילה, אבל, זה לא אבל, יצא בת קול ואמרה, לך אכול בשמחה לחמך, שתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה האלוקים את מעשיך. פסוק בקהלת, נשמע כבר התפילה שלנו, אבל הזיכוי לא מושלם, עדיין יש את חג הסוכות, אנחנו ממתינים להושענא רבה, שהפתקאות יצאו גמר החיתום, כמו שקוראים לזה, שמחת תורה, היום המיוחד שאנחנו עוד נשארים עוד יום כביכול עם הבורא. מה אנחנו צריכים ללמוד מהימים האלה, שאיך אומרים, מה חסר לנו? היינו ביום הכיפורים, התוודנו, וידוי, התפללנו, צמנו, היינו באמת ברמה, כמו שאני אומר, של מלאך. מה חסר לנו עוד חג הסוכות? מה מוסיף לנו חג הסוכות? מה שמגשר למעשה, מקשר בין יום הכיפורים להושענא רבה, זה החג, הליכות החג, הסוכה, הלולב, השמחה. ושמחת בחגך אתה, ובנך, ובתך, הלוי והגר והיתום, אומרת התורה, כולם. אנחנו נראה שיש מחנה משותף אחד שעובר בכל מצוות החג. ככה איך אומרים? כחוט השני. הקשר דווקא עם הזולת, עם הכלל. ביום כיפור למעשה כל אחד עמד בעצמו. לבד, לבד, לבד. אפילו כתוב בהלכה שתבידו יגיד בשקט. כל אדם התעסק עם האבונות שלו ועם מה שהוא עבר במשך השנה. ועשה את החשבון נפש של עצמו. מגיע חג הסוכות, אומרים לו, בוא נראה אותך עכשיו מתמודד עם הסביבה הקרובה שלך. ויש פה מצוות שנוטות לנו להסתכל ולהבחין כמה הסביבה שלנו היא חשובה. כמו שכתוב, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, אומרת הגמרא בסוכה דף חף זין, מלמד שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת. מה פתאום, מה העניין הזה? שכל עם ישראל ראויים לשבת בסוכה אחת. כן, תצא מהדירה תקווה, איך אומרים, מהפרטיות שלך, מעצמך, מהדירה הפרטית שלך, האישית, לדירת הרי. בדרך הטבע, ככה זה. שולחים למדבר, עושים ביחד את האוהל ונכנסים כמה ביחד. כשאדם נמצא בדירת הרי, הוא לא מחשיב את הפרטיות שלו כביכול, את עצמו. ואותו דבר על אוליו, וכל ארבעת המינים. זה מסמל את כל שדרות העם, מבעלי התורה, מאלה שיש להם טעם וריח, מאלה שיש להם ערבות אפילו, שאין להם שום דבר. אין ערבה, כשאין לנו ערבה, אז גם האתרוג לא ניתן, אין מה לעשות. והשמחה, זה שזה החלק המרכזי ביותר של, של החג הנפלא שלנו, שכמו שהגאון מבין אמר, שהמצווה הקשה ביותר, אולי בכל התורה כולה, כך הוא אמר לתלמידיו, זה ושמחת בחגיך והיית אך שמח. השמחה, כי אנחנו צריכים לשמוח 24/7, כמו שאומרים, כל החג, אין רגע אחד שאנחנו יכולים להתעצב, חס וחלילה. ואנחנו רוצים, בעיקר כשאנחנו רוצים לשמוח, תמיד ננסה לחשוב לעצמנו, כשאדם עורך לעצמו חשבון נפש, בודק מה, מתוודא, הוא מתוודא לעצמו, לבד ובשקט. שמחה זה תמיד עם אחרים. אתה משתף, לא רק זה כתוב מפורש, משתפים את העניים, עולים כולם לבית המקדש ביחד. ככה זה. זה יסוד, יסוד המצווה של השמחה. ויותר מזה, בחג הזה, בחג הסוכות, אנחנו מקריבים 70 פרים. למה? לשלום 70 האומות, 70 אומות העולם. כן, אנחנו רוצים להועיל לעולם, להועיל לאחרים. זה הלקח הבסיסי של המצווה של חג הסוכות, שמקשרת ומחברת אותנו בין יום הכיפורים, בין, איך אומרים, בין שעות הנעילה, פתח לנו שער בית נעילת שער, כולם התפללנו, כולם דמענו, והרגשנו באמת שהתעלינו, ואז פתאום כאילו יורד, יש איזשהו הרגשה של ירידת מתח. ונכנסים לחג הסוכות. ואנחנו לא מבינים שגם זאת המציאות. אדם לפעמים בעצמו, בחשבון נפש הפרטי שלו, עם הקבלות שהוא מקבל לעצמו, זה קל במידה מסוימת. סוכות בא לבקש מאיתנו, בוא נראה איך אתה חי את העולם, את השגרה, כביכול זאת לא שגרה, אנחנו אוטוטו נחזור לשגרה שלנו. שגרה, הכוונה, עם בני האדם, ביחד, בין אדם לחברו, תשמח ביחד, אפילו כמו שציינתי קודם, מקריבים 70 פרים, עבור 70 אומות העולם, מה עכשיו אנחנו מתעסקים עם אומות העולם, אנחנו מתעסקים עם עצמנו, כן, אנחנו רוצים שהעולם יהיה גם כן, יהיה שלום בעולם, כן, עם ישראל מבין, יודע, שכשהוא עושה דברים טובים, זה משפיע לעולם, כמו שאנחנו יודעים, גם להפך, ואנחנו נמצאים בימים לא פשוטים, מבחינה פוליטית בוודאי, אבל גם מבחינה ביטחונית, ואנחנו אומרים כל הם בהלל, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו. אנחנו מבקשים מהגויים, אתם תהללו ותשבחו את האלוקים, למה? כי גבר עלינו חסדו, כי הוא עשה לנו חסדים. מה פתאום אנחנו מבקשים מהגויים, להלל ולשבח את הבורא, בגלל שלנו נעשו חסדים? איך הוא יגיד הגוי, תודה רבה, שהאלוקים ימשיך לעשות לכם חסדים, מה זה קשור אליי? אבל התשובה היא, רבותיי, לצערנו הרב, אותם מחבלים שרוצים לפגוע בנו יום יום ולחלות אותנו, הם רוצים לעשות לנו צרות צרות, והם יודעים הרבה יותר טוב מאיתנו כמה הם מנסים והם לא מצליחים. דברים שאנחנו אפילו לא יודעים. אני לא מדבר על מערכת הביטחון, דברים שהם יודעים, אנחנו יודעים פחות, אבל גם יש הרבה דברים שהם, אותם המחבלים השונאים שלנו שרוצים לחלות אותנו בכל דור ודור. מנסים לעשות לנו כל כך הרבה צרות, וכל כך הרבה בעיות, והרבה פעמים אנחנו אפילו לא יודעים מה הם רצו, ואיך נמנע מהם. הם מבינים כמה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. אז לכן כשאנחנו גם בחג הזה מקריבים לשלום 70 אומות העולם, זה שבאמת יש שלום קודם כל ביניהם, בעולם, כי זה משפיע עלינו בוודאי, גם, אבל כשאנחנו עושים דברים טובים, אנחנו משפיעים על העולם. וזה השורש והבסיס של חג הסוכות, ביחד. לחיות את הבן אדם לחברו, לעבור מיום הכיפורים שזה, היום הכי לבד, כביכול, אנחנו באים בבית הכנסת, אנחנו מתפללים אולי, חלק מאיתנו התפללנו עם אלפים ביחד, אבל תמיד נשארנו לבד עם עצמנו בתפילה ובחשבון הנפש שלנו. חג הסוכות מביא אותנו להיות ביחד. נעבור לנעימה ונמשיך מיד. ולקחתם לכם, אנחנו ממשיכים ועוסקים ביחד בחג הסוכות ומנסים ללמוד, ללמוד ולקחת משהו מהחג, כי זה שאנחנו בימים האלה שמחים הולכים משמחה בית השואבה מאחת למשנהו, כל אחד, אחד בסוכה שלו הפרטית, ואחד יוצא לישיבה הפלונית ולחסידות כזאת או אחרת, ושר ושמח. זה לא מספיק. זה לא מספיק במובן הזה שאנחנו רוצים לקחת משהו. גם כן להתרפק מעט על העבר, על מה היה בבית המקדש, אבל לקחת לשנה החדשה. אנחנו יודעים שחג הסוכות זה זמן השמחה שלנו, האבונות נמחלו, שנה חדשה יוצאת לדרך, מקווים מאוד שזה שנת עושר ושמחה, שנה טובה ומאושרת. יש מצווה, ושמחת בחגיך ואיתך שמח. זה שמחת אמת. מישהו יכול לעלות בדעתו את אווירת החג שהיה בזמן בית המקדש? עלייה המונית לרגל. מיליוני יהודים היו נוהרים מכל קצווי הארץ. הם, הנשים, הילדים, מיליוני יהודים גודשים את ירושלים. קריאת מלך, מסוס כל הארץ, כמו שאמרנו בהושענות. ואף אחד לא אמר, כמו שהמשנה בפרקי אבות אומרת, אף אחד לא אמר צר לי המקום. מיליוני יהודים עולים לבית המקדש לראות ולהיראות לפני השם, להקריב את הקורבנות, עולת הראייה של מאה חגיגה, כמו שהתורה אומרת לנו, שמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, ושמחת בית השואבה שהייתה בבית המקדש, כמו שהגמרא מספרת, גדולי הדור, הנשיא, חברי הסנהדרין, כולם היו רוקדים ושמחים לפני השם, היו עושים אפילו ככה, איך אומרים, מרקדים באבוקות, כמו שהמשנה מספרת, עד ש המשנה מגדירה, ושוב, אנחנו, המשנה בסוכה אומרת משפט, כשאנחנו היום, מאוד קל לנו להפריז בשבחים או בתיאורים, אבל כשהמשנה אומרת שמי שלא ראה שמחה בבית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, אז באמת אין לנו מושג מה השמחה הזאת הייתה. וכשנזכה בעזרת השם, במהרה בימינו שהגאולה תבוא, השמחה תהיה בשוב השם את שיבת ציון, היינו ימלא שחוק פינו, לשוננו רינה, אנחנו נהיה כולנו, השמחה תהיה אצלנו כפולה ומכופלת. וזה מאוד מעניין, אנחנו מתפללים בתפילת המוספים כל יום. אבינו מלכנו, תראו את הנשון, גלה כבוד מלכותך עלינו, והופע וינשא עלינו, והבינו ציון לך ברינה. מי שמסתכל בלשון של התפילה, לא כתוב, חדש את מלכותך, עלה על כס המלכות, אלא גלה. הכוונה היא גם עכשיו, בורא עולם הוא המושל, הוא המולך, אבל זה לא מספיק מגולה, זה לא מפורסם מספיק. אבל גם היום, אם אנחנו נבין כמה שיותר, כמה שיותר אנחנו נבין את מלכותו של הבורא, זה יקרב לנו גם בתחושה. הוולבה, זכר צדיק לברכה, כותב בספר שלו עלי אישור בחלק ב', שההשגחה העליונה, הבורא עולם, לפעמים מזמן לנו, משל, ממחיש לנו מה הכוונה, מלכות הדערה כן, מלכות הדערה כיה, שאיזה כבוד יש בעולם למלכות, או איזה עוצמה יש למלכות, בשביל להסביר לנו מה זה מלכות של שמיים. לא מזמן הלכה לעולמה מלכת אנגליה, וזה מדהים איזה מלכות, איזה גינוני מלכות, שאכן מברכים, אנחנו מברכים שחלק מכבודו לבשר ודם. זאת אומרת, יש לנו כבוד למלכות של בשר ודם, בגלל שזה נותן לנו את ההסתכלות של מלכות הדערה, המלכות של הארץ, כי אין מלכות הדערה, כמו המלכות של השמיים. וסיפר הרב וולבה שבמלחמת העולם השנייה, היה ממשלה שקראו לה ממשלה גולה. הכוונה היא שני הצוררים, היטלר וסטלין, מח שימם, שיסעו ביניהם את פולין, והממשלה של פולין נלויתה לאנגליה, והקימו שם ממשלה גולה. מה זה הממשלה גולה? זה כמו מלך בלי עם, בלי סמכות, אבל זה לא בדיוק ככה. זאת הייתה ממשלה של ממש. עם ידע שהשליטה של הממשלה נמצא מעבר לים, והוא לא נכנע לכובש, וכל המדינה יחלו ליום השחרור. והממשלה שם, הגולה, אותה ממשלה גולה, ידעה, חיפשה את הדרכים איך לתקשר עם העם והצליחה. זה המושג של גלות השכינה. כן, זה נותן לנו איזה קצת הסבר מסוים. העולם כולו כביכול נכבש בידי אויב, עם ישראל משועבד, אנחנו עוד לא איך אומרים, מצבנו, כמו שאמרתי, לא הפוליטי ולא הביטחוני בזוהר כל כך, אנחנו בגלות, יש מחיצה של ברזל, אבל גם השכינה בגלות, אבל היא באסתר, היא שולחת לנו את כל המסרים האפשריים, היא שולטת ומולכת עלינו, וזה מה שאנחנו אומרים בתפילת המוסף, אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהירה, לגלות את כבוד מלכות האלוקים, רק לגלות אם אנחנו מבקשים מהבורא. אנחנו לפני שבת, בשבת שחול המועד, אנחנו קוראים את, להרבה הרבה מקהילות ישראל קוראים את קהלת. מה קהלת, למה קוראים את קהלת בחג הסוכות? אז הרבה מחזל מסבירים לנו שיסוד המנהג היה בגלל ש... הבל הבלים, אמר קהלת. איך אדם יכול להבין שהעולם הזה באמת זה הבל הבלים, כשהוא נמצא בדירת הרי, שהוא יצא מהבית, מהנוחות שלו, ממקום הנוחות, הרבה יותר קל לו להבין שהכל זה הבל הבלים. זה הצורה והאפשרות שלנו. בכלל, ספר קהלת זה ספר מדהים, ויש כל כך הרבה מה ללמוד שם. אולי שבת אחת היא קצרה מאוד בשביל ללמוד, אבל לפחות לעיין במגילה כל כך מיוחדת ששלמה המלך ברוב חוכמתו כתב, והיא לפעמים כל כך אקטואלית. זה מדהים כמה שאנחנו מצטטים במשך השנה ממגילת קהלת, אבל הבסיס והיסוד של קהלת, הבל אבל אם אמר קהלת, הכל הבל. אנחנו נוכל להבין את זה כשאנחנו יושבים בחוץ, ומבינים שבאמת הכל, איך אומרים, פרופורציות. כשאנחנו לא יושבים בבית שלנו, בכיסא הנוח שלנו, אז אנחנו יכולים להבין מה שלמה המלך אומר, הבל אבל אם הכל הבל. לפני שנסיים, נודה לטכנאי, לפסח בגד, לכל הצוות ברדיו, למנהל התוכניות לבצלאל כאן, ולכם המאזינים, המשך האזנה רבה ומועילה, מועדים לשמחה והגות מועדת.